ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
צהריים טובים. שמי אלכס חזן, התבקשתי על ידי ידידיה להגיע לכאן ולספר את הסיפור האישי שלי. אז הסיפור הוא כאמור אישי, זאת אומרת אני לא מתיימר לגזור מסקנות כלליות, להציע איזושהי תמונה כוללת, אלא רק שלי בלבד, מסע שלי שאני עברתי בהקשר לנושא שאתם עוסקים בו. נולדתי באוקראינה לפני 30 שנה, בעיר ששמה צ'רניגוב. אני מניח שאתכם לא מכירים את המקום הזה, הוא לא מקום גדול, אין בו משהו מיוחד יותר מדי. בעבר הרחוק זאת הייתה עיירה חבדית מאוד רצינית, אבל עם הזמן זה הלך והדלדל, ועם השלטון הקומוניסטי והשואה לא נשארו הרבה יהודים בעיר הזאת. המשפחה שלי לא גדלה בעיר, הגיעה מכל מיני מקומות ברוסיה, באוקראינה, והתמקמה לשם. גדלתי בבית שלא היה בו זכר לשום דבר יהודי. אמנם משני הצדדים יש לי שורשים יהודיים, סבא, אבא של אמא, גדל במשפחה יהודית, ידע יידיש עדיין, למרות שהוא בעצמו לא הכניס שום דבר יהודי למשפחה שלו, למשפחה של אמא שלי בעצם, שום דבר לא נשמר. בצד השני, אבא שלי הוא גם כן יהודי, אבל גם בצד שלו, שוב, שום דבר לא נשמר. גדלתי בבית שלא היה לו שום זהות דתית, לא יהודית, לא נוצרית. בית די טיפוסי בסך הכל בברית המועצות. נולדתי בברית המועצות, ובעצם רק כשהייתי בכיתה א' כל הסיפור הזה שנקרא ברית המועצות התפרק. וכשהייתי בכיתה ב', אמא שלי, הייתה שנת 91, כן, מלחמת המפרץ, כמה חודשים אולי אחרי מלחמת המפרץ, אני לא סגור בדיוק על התאריכים, אז אולי אני טועה בזה, אבל אמא שלי באה וסיפרה לי שסבא יהודי ויש לנו קשר, וסיפרה לי על איזושהי תוכנית לנוער, שנערים יכולים להגיע לישראל ולגור וללמוד וכל מיני דברים כאלה. אמא שלי, אי אפשר להגיד כאן אמא יהודי הטובה, אבל היא מאוד חשבה על העתיד הטוב לבן שלה, וככה כבר כשהייתי בכיתה ב' היא חשבה על הכיוון הזה. לי זה נשמע מאוד מוזר, מאוד מפחיד, מה זה קשור לחיים שלי, למה שאני אסע לאן שהוא עזוב את המשפחה ועוד במדינה שיש בה מלחמה וטילים. עם המחשבות האלה ככה עזבתי אותם בצד, המשכתי בחיים שהיו לי בתור ילד באוקראינה, עד שבעצם הגעתי לגיל 14, אני חושב משהו כזה, והסיפור הזה חזר. אמא שלי דאגה להזכיר לי, יש תוכנית של משרד החינוך וסוכנות היהודית, נקראת תוכנית נעלה, שזה בעצם ראשי תיבות של נוער עולה לפני הורים. תוכנית שמיידת לחבר'ה בגיל 15-16, בעיקר מברית המועצות לשעבר, שהמטרה שלה זה להביא אותם כקבוצה לבתי ספר בארץ, ללמוד כאן בתיכון, ולאחר מכן המטרה היא שאותם החבר'ה יעשו עלייה באופן רשמי, וגם כן ימשכו את ההורים שלהם שיגיעו לכאן. זה היה לפני הורים בראשי התיבות. זה מה שלי מאוד ככה דחפה אותי ללכת לכיוון הזה, ולי זה היה נראה מאוד מוזר גם כעבור השנים האלה. כחלק מהמיונים לתוכנית הזאת הייתי צריך ליצור איזשהו קשר עם הסוכנות היהודית בעיר שגרתי בה, והתחלתי להגיע. היה שם מועדון נוער שתפקד כסוג של תנועת נוער בעצם. גם כן הייתה שם תנועת השומר הצעיר שהצטרפתי אליה כעבור זמן. ומשהו מאוד מעניין קרה לי בתקופה הזאת. הרגשתי שייכות מאוד גדולה למקום הזה, למשהו שם פתאום קרה לי שלא קרה לי לפני כן, מבחינת הזהות שלי. אף פעם לפני כן לא הרגשתי איזשהו קשר מיוחד למדינה האוקראינית, לתרבות האוקראינית, לעם. תמיד הרגשתי זר ברמה כזאת או אחרת, וכשהגעתי לסוכנות היהודית פתאום משהו שם היה שלי. לא היה לזה שום הסבר הגיוני, וגם היום אני לא יכול למצוא לזה שום הסבר הגיוני, אבל מאוד נכנסתי לעניינים, וכעבור זמן מה הפכתי להיות מדריך צעיר בשומר הצעיר, וככה התחלתי לראות את עצמי בתור ציוני. מאוד מאוד רציתי להגיע לכאן, כי חשבתי שזה המקום שלי, הרגשתי שזה המקום שלי כאן ישראל. ובגיל 16 באמת הגעתי לארץ במסגרת נעלה. ניסיתי מאוד, להיות מאוד מאוד ישראלי, יותר ישראלי ממה שיכול להיות ישראלי אפילו, שזה מכל בחינה אפשרית. ככה מאוד השתדלתי, חלק מזה היה גם הדחקה של העבר שלי בעצם, של השייכות המקורית שלי. ניסיתי כמה שיותר לדבר עברית וכמה שפחות שתהיה למפתח ולהתלבש כמו ישראלים. גרתי בקיבוץ בצפון, למדתי בית ספר חילוני. זאת אומרת, זה מה שביקשתי. למה ביקשתי את זה? כי לא ראיתי את עצמי כבן אדם דתי. אפילו היה בי איזשהו קושי כלפי הדת בשלב הזה. השומר הצעיר בכל זאת. עד שככה שנה אחרי שנה, עם ההתקרבות לסיום של התיכון, סיום של הלימודים, אוטוטו גיוס לצבא, וכמובן שמאוד מאוד רציתי להיות במקום כמה שיותר רציני בצבא, ויחידה הכי קרבית והכל, התחילו גם שאלות שמאוד מאוד התקשיתי למצוא להן תשובה. הפער בין מי שאני לבין התחושה של השייכות. זאת אומרת, מצד אחד מאוד ראיתי את עצמי כשייך למקום הזה, לישראל, וכחלק מהעם היהודי. מצד שני, משהו שהבנתי רק כשהגעתי לארץ, זה שהחברה בישראל לא רואה אותה כיהודי. זאת אומרת, אפילו אותם הקיבוצניקים שחייתי לידם, שהם היו הכי חילונים וכן הלאה, אפילו הם לא ממש ראו ביהודים, שזה היה לי מאוד מפתיע ולא מובן, איך זה יכול להיות? זה מצד אחד. מצד שני, כל השאלות גם מסביב לצבא, זאת אומרת, אני רוצה להיות, לעשות שירות משמעותי וכן הלאה וכן הלאה, אבל אם חס וחלילה קורה לי משהו בצבא, אז אפילו מישהו כמוני, קוברים אותו בחלקה נפרדת. אז מה זה אומר? האם אני כאן, האם אני לא כאן, שייך או לא שייך? וכל השאלות האלה ככה מאוד ביבאו בפנים. למזלי נחשפתי לסיפור של שנות שירות ושל מכינות קדם צבאיות, והגעתי למכינה קדם צבאית אחרי הלימודים, מכינה מעורבת שלומדים בה גם דתיים וחילונים. בתקופה ההיא זה היה במושב ארגמן שבבקעה, ושם לראשונה פגשתי בן אדם דתי בצורה בלתי אמצעית, לא ככותרת בעיתון ולא כסיפורים ששמעת, אלא באמת הייתה לי הזדמנות, גם החבר'ה שלמדו יחד איתי וגם המורים שלימדו אותנו, וגם התכנים שנחשפתי במכינה בעצם, אם זה הטקסטים היהודיים, מחשבת ישראל, חז"ל, תנ"ך, כל הדברים האלה גרמו לי להבין כמה דברים. קודם כל הבנתי שיש הרבה מאוד דברים שאני לא יודע, שיש הרבה מאוד, שיש איזשהו ים של חוכמה ושל ידע שנמצא כאן מסביב ואני לא נחשפתי אליו, ויש שם הרבה וזה חשוב לי וזה מדבר אליי ואני רוצה להעמיק בזה. זה מצד אחד. מצד שני, תחושת השייכות שלי התחזקה עם כל השאלות שבאתי איתן. רק הגשתי עוד יותר שייך, עוד יותר שייך לעם הזה, למקום הזה. וזה מה שבסופו של דבר גרם לי לרצון לבדוק יותר לעומק, ללמוד עוד, להיחשף לעוד אנשים. זה היה הרקע בעצם שבזכותו החלטתי להגיע לתהליך גיור. החלטתי להגיע לזה דרך הצבא, קורס נתיב. הבנתי שרב רוזן דיבר על זה מקודם קצת, זה קורס שנועד בעצם לעבור תהליך גיור במהלך הצבא, קורסים מרוכזים של לימוד מרוכז. ולמדתי במסגרת של הקורס הזה, עברתי תהליך, ככה לקח לי, אני חושב שמשהו כמו בסך הכל שנה עם הפסקות לעבור את התהליך עצמו, כשליוו אותי כמה משפחות שבזכותן התהליך הזה קיבל הרבה מאוד משמעות. משפחה של חבר מהמכינה שלמדתי ועוד משפחה אחרת של אחד אנשי צוות, שעד היום יש לי קשר מאוד קרוב לשתי המשפחות האלה, שזאת הייתה לי אפשרות גם לשאול שאלות טכניות שלא ידעתי מבחינה הלכתית הרבה פעמים מה עושים, איך עושים, וגם מבחינת התמיכה הנפשית, שזה היה מקום מאוד מאוד חשוב קצת שתי המשפחות האלה. אחר מכן השתחררתי, למדתי בכל מיני מקומות, בתי מדרש כאלה ואחרים, עשיתי תור בחינוך, מחשבת ישראל ותנ"ך במכללת הרצוג. ברוך השם אני נשוי, יש לי שני ילדים היום, אנחנו גרים ביישוב תקוע. זה הסיפור שלי ככה בגדול. קצת לפני שהגעתי לכאן דיברתי עם ידידיה ואמרתי שאני לא יודעת כמה הסיפור שלי הוא מייצג, וזה משהו שחשוב לי להגיד עליו כמה מילים. אמרתי מקודם שסיפרתי את התקופה של התיכון שלי שכאן בארץ, שמאוד ניסיתי להיות ישראלי וככה להדחיק את כל מה שקשור לתרבות שבאתי ממנה. אז כחלק מזה גם באיזשהו שלב כל הקשרים שלי שנוצרו כאן בארץ הם היו עם אנשים צברים ישראלים. זאת אומרת, זה החברים שלי עד היום, אותם המשפחות שדיברתי עליהן. ובעצם לא, מבחינה תרבותית לא סחפתי איתי איזה שהם מטענים שקשורים לעבר שלי שלפני העלייה ולפני הגיור. וככה הרבה מאוד מתגרים שכן יצא לי לשמוע או לפגוש, הרבה פעמים ההתלבטות היא, מה זה התלבטות? הקושי נובע מאיזשהו מפגש עם הזהויות, זאת אומרת הזהות שהם מביאים איתם מהבית, מהסביבה החברתית שלהם, לבין המפגש עם היהדות, עם ההלכה, עם התרבות, אם אפשר לקרוא את זה ככה, שקשורה לציונות הדתית, שהרבה פעמים הדברים שם הם לא תואמים אחד את השני ומתנגשים. זה איזשהו פער שנחסך ממני, שככה פחות התעסקתי בו מבחינת הזהות שלי. כן היו דברים אחרים, שכן היו פערים אחרים שאני יכול לדבר עליהם, התלבטויות אחרות. למשל, תהליך הגיור, כן, כמו שאני חוויתי אותו, יש בו הרבה מאוד עיסוק של של העניינים ההלכתיים, שזה מאוד מאוד מובן וחשוב. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל עצמך על תורה ומצוות, אתה לא יכול בלי לדעת הלכה, ויש סך שעות מוגבל. מצד שני, כן היה לי שם חסר איזשהו צד שהוא יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, יותר של החוויה אולי. זאת אומרת, יותר לחוות את הדברים בצורה עמוקה. מה זה שבת, מה זה חגים, מה זה תפילה, זאת אומרת, איך אני בא לתפילה. כל הדברים האלה זה משהו שהייתי צריך להשלים בעצמי. זאת אומרת, ברוך השם, היו לי את המשפחות האלה שדיברתי עליהן שיכולו לתת לה את זה בזעיר אנפין, אבל משהו שם היה חסר לי בכל זאת. זהו, אני חושב, זה הסיפור שלי. לא יודע, אם אתם רוצים לשאול שאלות, אשמח לענות, כן. לא הבנתי? לחזור לשאלה או שכולם שם? אז נשאלתי האם נעלבתי מעצם זה שהייתי צריך להתגייר. מצד אחד החשבתי את עצמי יהודי, אבל מצד שני הייתה איזושהי דרישה של החברה או של לא יודע מה, של הגיור. אז אני חושב ש... כן? הסברת את השאלה? אז אני חושב ש... בבסיס, כן, היה שם הרבה אלבון, ובעיקר בתקופה הזאת של התיכון. זאת אומרת, נקודה הזאת ששאלת, באמת זה משהו שמאוד ככה בער בי, שמצד אחד, כן, ראיתי את עצמי כיהודי לפני שהתגיירתי, והיה שם משהו שהיה לי מאוד לא ברור, כאילו, איך יכול להיות? זה במקום הזה, כן. לא, אני חושב שיש תחושת שייכות מסוג אחר לעבר, שזה משהו שמאוד קיים בי כבר הרבה מאוד זמן, דווקא תחושה של שייכות לשורשים היהודיים שלי. זאת אומרת, כן, גם זה בא לידי ביטוי בניסיונות שהיו לי לנסות להבין מי היו האבות אבותיי. חיבור מאוד חזק לחסידות, וניסיון גם להבין וללמוד מה זה חסידות מתוך המקום הזה. בכל זאת באתי מאזור שהוא היה חבדי מאוד משמעותי, ויש לי שורשים שלי כנראה שהיו שייכים לחסידות רוז'ין, והרבה סימני שאלה, אבל כנראה שכן, ובאיזשהו שלב גם הייתי חלק תקופה ארוכה שייך לקהילה שיש לה זיקה מאוד ברורה לחסידות רוז'ין. מאוד הרגשתי שם בבית מהבחינה הזאת. גם בחירה של לשנות את השם משפחה שלי, שהשם שלי היה שם שם משפחה קנטורוביץ', קנטור זה חזן ביידיש, אז שיניתי את השם משפחה של חזן מתוך המקום הזה לגעגועים אולי, לא יודע איך לקרוא לזה, לעבר הזה. כן.
איך ההורים שלך מרגישים לגבי הגיור,
ציפו לזה שלהם שתקרות חלל? כן. אני חושב שהם לא ציפו את זה. אני חושב שהמצב האידיאלי מבחינתם אז כשהם שלחו את היה זה שאני אלמד כאן, אני אתבסס ובאיזשהו שלב אגר לאמריקה או משהו בסגנון. צד שלי, ההורים שלי היו מאוד פתוחים לבחירות שלי באופן כללי בחיים, ומשהו מאוד מעניין שקרה בעקבות, בעקבותה ובעקבות אחי, שגם כן עבר מסלול זהה פחות או יותר, זה שהנוכחות היהודית הרבה יותר התעצמה בבית שלי. זאת אומרת, ההורים שלי הצטרפו לקהילה היהודית בעיר שהם גרים בה, הם עדיין גרים שם באוקראינה. הם באים, כשמציינים את החגים בקהילה, הם מגיעים תמיד, מאוד חשוב להם להגיע. אז ככה שמשהו שם השתנה. והם מאוד שמחים בסך הכל במי שאנחנו, גם אני וגם אחי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.